רדיו קסם 106 FM. רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
התוכנית הבאה, מעדן ויניל עם אהרון מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו. כן, יום ירושלים היום.
היום
כן.
יום ירושלים, וזה לארי אדלר מנגן את ירושלים של זהב. Mm-hmm. אלבום שיצא ב-67, לארי אדלר, חדווה ודוד.
זכור לי.
זה מתקשר מאוד מאוד לאורח שלנו היום. נגיד שלום לאהרון ורדי.
שלום.
שלום רב.
תת אלוף במיל.
שלום לך, אהרון מורג.
שלום, משה.
שלום לאמירה.
שלום לאמירה המפיקה שלנו.
שלום לדותן.
ולדותן הטכנאי שלנו, ובואו נתחיל להסביר למאזינים. יום ירושלים היום,
נכון.
וביום ראשון הבא זה החמישה ביוני, בדיוק 55 שנה לפרוץ מלחמת ששת הימים. ואני חשבתי שנקדיש היום את התוכנית לסיפור של אהרון ורדי, לפחות בחלקה, כי בוא נגיד ככה, ירושלים זה תחילת הסיפור, כי הפלוגה שלך הייתה בירושלים, בחזית ירושלים לפני מלחמת, בתקופת ההמתנה.
לפני המלחמה.
בתקופת ההמתנה. ואז קיבלתם את הפקודה לעלות לכיוון רמת הגולן. עכשיו, אנחנו, אמירה ואני, טיילנו ברמת הגולן בשבוע שעבר, ולפני שלושה שבועות היינו שם פעם הראשונה, והגענו לאזור תל פחר, וראינו את השלט, לא הספקנו להגיע באותו יום, כי היינו עם מדריך, ונשבענו שאנחנו נחזור לשם.
כן, רמת הגולן היא מקום יפה מאוד, שחייבים לבקר שם.
אהרון ורדי,
תת-אלוף,
בוא במי. תיקח אותנו לדרך שעשית מהרגע שהפלוגה שאתה הייתה המפקד שלה, קיבלה את הפקודה לעזוב את חזית ירושלים, עוד לא הייתה חזית, אבל ירושלים, ולעלות צפונה.
אני אספר את הסיפור, לא שלי. גם פלוגה א' הייתה חלק מגדוד 12.
של גולני.
של חטיבת גולני, וכשנגיע לסיפור הקרב, אז נבין שזה גם הגדוד וגם הסיירת וגם טנקים וגם ארטילריה, כולם השתתפו. אבל החלק של, שלי בכל המערכת הזאת באמת מתחיל שהפלוגה א' שלנו הייתה פרוסה בקו ירושלים, וכאשר התחילו ימי הכוננות והחירום, אז קיבלנו הוראה לרדת ולהגיע לשרגה, זה המקום, הבסיס של גדוד 12, כן. כדי להתחיל להתכונן למשהו שיכול להיות שיתפתח למלחמה, זה בעקבות כך שנאצר הזיז כוחות והתקרב לכיוון עזה, לכיוון הגבול שלנו. וכידוע, מלחמת ששת הימים נפתחה עם מכה מקדימה. נכון שהמלחמה נפתחה בחמישי ליוני, אבל חטיבת גולני לא נכנסה לקרב, אלא חמישה ימים אחרי זה. וזו תקופה מאוד מאוד קשה, בעייתית. אבל כאשר קיבלנו את ההוראה לרדת מהקו, גדוד 62 של חטיבת ירושלים תפס את הקו במקומנו, ואנחנו נכנסנו כבר לשטחי הערכות, כאשר שטח הערכות הראשון היה באזור חורשת המייסדים, באזור החולה. ואחר כך דילגנו לשטח כינוס אחר, מתחת למצודת כוח.
מהספר שלך, שגילוי נאות אמירה ערכה אותו, הספר שנקרא בדרכים לסלולות, שהוא הביוגרפיה שלך, ועל כל מה שעשית ועשית הרבה, אז מצטיירת שם תמונה של חבר'ה שהם מאוד רוצים להיכנס לפעילות, הם מאוד רוצים להיכנס לקרב, הם מאוד מאוד מתוסכלים מזה שלא מאפשרים להם לצאת לקרב.
כן.
התקדמת קצת, אבל אני אגיע לזה כי זו נקודה ממש חשובה, ולא הייתי אומר קריטית. אבל זו נקודה מאוד שנזכר, שאנחנו זוכרים אותה מאוד בזיכרון ההיסטורי שלנו לגבי המלחמה. המלחמה התחילה, ואנחנו עוקבים אחרי כוחות השריון, שאחרי יומיים ושלושה כבר הגיעו לקו התעלה, ואנחנו נמצאים בשטח הכינוס ומתאמנים. מתאמנים בלילה, עולים למסגב, עולים למנרה, בימים עוסקים בתרגול, הפעלת נשק, חובשות, וביום רביעי אנחנו שומעים שירושלים נכבשה על ידי הצנחנים, ואנחנו מתרגלים. שום משימה לא ניתנה לנו. אנחנו יודעים שאם נקבל משימה כלשהי, אנחנו ידענו מה המשימה, מה המטרה, אבל זה לא הגיע. וכמו שאהרון ציין, הייתה שאיפה, הייתה כמיהה להשתתף בקרב. הצנחנים באותה תקופה היו מאוד מוכרים בציבוריות הישראלית. וגולני קצת פחות. ולכן רצינו להוכיח לחברה הישראלית שגם אנשי גולן יודעים לעשות את המלאכה.
כן.
אבל זה לא הגיע. ואנחנו ביום חמישי אחרי הצהריים ובערב, ואנחנו שומעים שבאום כבר מתחילים שיחות של הפסקת האש. ואנחנו, אין לנו שום משימה. וביום חמישי בלילה קיבלנו הוראה להתקפל.
ולחזור
לבסיס, לשרגה. אנחנו החלטנו מבחינה בטיחותית לא להתעסק עם המסע ציוד ונשק ותחמושת, מסעיות ולחזור לשרגה. היינו כל כך הרבה זמן בתעלות חפורים שם מתחת לנבי יושע, עוד לילה אחד, אבל זה היה לילה קשה מאוד. הרבה אנשים לא נרדמו מתוך תסכול.
כן.
כולם חוגגים את הניצחון שכבר היה ברור. חמשת הימים, או קרוב לששת הימים, ניצחון גדול, וגולני לא משתתף בשום קרב. ביום המהלכים שקרו בליל חמישי או שישי לפנות בוקר, במטה הכללי, אני לא אפרט, זה ידוע בכל הספרות, איך דיין קיבל בסביבות 3 או 4 בבוקר החלטה, אולי לפני, שעולים לרמת הגולן וכובשים. היו לחצים גם אנשי היישוב, והלכו, לחצו. ועם ידיעות כאלו אחרות, דיין החליט, צלצל אלוף פיקוד אז דדו, שאל את דדו אם הוא מוכן, דדו אמר, בהחלט, ואז הגיעה הפקודה. אנחנו ישנים בשלב הזה. בבוקר, בסביבות 6, אני עם הפלוגה ישנים באוהלים שם, וברשוחות, שומעים את המגד עם הרכב שלו, מגיע במהירות לאזור הכינוס שלנו, ואומר, חבר'ה, קיבלנו הוראה, יוצאים לקרב.
המגד הוא מוסה קליין.
כן, סגן אלוף מוסה קליין, מגד נערץ, והייתה, אני יודעת, בזמן מאוד קצר, אופוריה עצומה, שמחה כזאת, אני לא ראיתי. כל החיילים וכל הקצינים, הנה יש לנו הזדמנות להוכיח את עצמנו, עולים לקרב, ואנחנו שותפים בהבקעה של רמת הגולן.
עכשיו, אני רוצה לעצור בנקודה הזאת, סימנתי לך שיר, ונגיד כך, זו אחת הסיבות, אני מתאר לעצמי, שהוחלט לכבוש את הגולן. זה שיר שיובב כץ כתב, דבורה דותן ועליזה רוזן שרו, זה נקרא ביתי את בוכה או צוחקת, הוא התפרסם אחרי מלחמת ששת הימים, אבל הוא מתאר, פחות או יותר, את... מה שעבר על תושבי גדות ויישובים אחרים שהיו בעמק החולה.
זכור לנו את כל התקופה, כל הירי.
בוא נשמע את השיר ונחזור אחר כך להמשך הסיפור של אהרון ורדי בפלוגה א' של גדוד 12 של כולנו. אבא ובובה ושסר, הבית איננו ואבא רחוק, עם מי את בוכה או צוחקת? הביתי למעלה, ביתי אל ההר, ההר שהיה כמפלצת. עוד יש תותחים ידתי על ההר, אך הם מאיימים על דמסר. הביתי למעלה, ביתי לגולן, שם יש חיילים אך להבא, דגלם בצבעים של כחול ולבן, בוכה וצוחק שם גם אבא. אבא ובובה ושסק, ולא עוד אימה ילדתי ילדתי, ביתי את בוכה או צוחקת. שקיעות באדום וזריחות בזהב, בוקשות בירוק ובמים, ובלי תותחים של אויב על ההר, יוריד עוד העמק כפליים. זורם הירדן מתפתח את מימר לאחור, ביתי את בוכה או צוחקת, ביתי את בוכה או צוחקת, ביתי את בוכה או צוחקת, ביתי את בוכה או צוחקת. ומה שמתקשר לי לסיפור של הטיול שלנו ברמת הגולן, אמירה ואני נסענו למצפה גדות, שאז נקרא המורטפה.
כן.
ואתה רואה משם באמת את כל...
את הכל רואים למטה, נכון.
ואתה מבין באיזה טרור חיו תושבי ה...
הם ישבו למטה, וכל הזמן כאילו פגזים, כאילו זה... זוכר שכל יום היו אומרים על... על הדאגים בכנרת שקורה ככה וקורה ככה ויורד עם פגזים שם.
אהרון, בוא, לפני שאנחנו ממשיכים, אתה יכול לתת לי איזה תמונה טופוגרפית של רמת הגולן? כי היום אנחנו נוסעים לשם לרמת הגולן, עולים על כביש 91, נוסעים ונוסעים ונוסעים, הכל בסדר. איך זה היה אז? בשביעי ביוני 1967, איך נראה האזור? עד איפה אנחנו היינו, מאיפה התחילו הכוחות הסורים?
עד שאנחנו לא פרצנו ביום שישי את הגבול, זה היה הגבול הרגיל הידוע של עשרות שנים.
הירדן ושם.
כן, שהיית נוסע, יש כביש מאוד יפה ש... משני הצדדים שלו, יש חורשות גדולות באזור דרדרה.
918.
זה היה הכי קרוב לגבול הסורי.
אנחנו נסענו גם על הכביש הזה.
כביש גדול. אחר כך, כל היישובים האלה.
כן.
לאבות הבשן, כפר סול.
תל קציר.
תל קציר בדרום.
כן.
עד דן ודפנה, שער יישוב. כל היישובים האלה חטפו. ומהכביש הזה... מתחילים לטפס למעלה, וזה רמת הגולן, וזה לא היה שלנו.
כן.
המוצב שהכי איים על כל אזור צפון, היישובים בצפון, היה תל הזזיית. שהסיורים שלנו עברו ממש מתחת לתל הזזיית, אבל זה עדיין היה המוצב הקדמי הסורי. עד יום שישי, הגבול זה מה שהיה. ובאמת, כמו שתיארת, הסורים ישבו למעלה, ראו ממש מתחתם את כל היישובים. האזור של רמת הגולן היה די צחיח ושחור מאבני בזלת. וכשאתה מסתכל, כשהם מסתכלים על היישובים הפורחים שלנו, עם הירדן, עם השדות המעובדים, חיים תוססים שם באצבע הגליל. אז ברור שהם היו מתוסכלים מזה, אבל עדיין עד יום שישי זה היה שלהם, והחלק שלנו היה בבקעה הזאת.
ואתם מקבלים מהמגד את ההוראה, צאו לדרך.
כפי שאמרתי, ברגע שקיבלנו את ההוראה, הייתה שמחה, אופוריה שאני לא ראיתי מזמן שמחה כזאת, אבל בתוך שניות, אולי חצי דקה, מיד זה התהפך, ואנשים נכנסו למוד מקצועי, בדיקת הנשק. כל אחד שינן את התפקיד שלו. מה הוא עושה, איך הוא עושה, שימון הנשקים. אנחנו מאוד שמחנו שלא הרזנו את כל הציוד עוד בלילה קודם. הכל היה זמין. גם אנחנו קיבלנו זחלמים, קרוב ל-20 זחלמים, כי ההתקפה עכשיו שונתה. היא התקפה ביום, בגלל שפחדו שיהיה איזה הסכם הפסקת אש, ואז רצו עוד להרוויח את יום שישי בבוקר ובצהריים, כדי לעשות את המעשה הזה, ולכבוש את רמת הגולן. ואז אמרו לנו, התקפת יום במקום התקפת לילה. עד אותו רגע, תכננו לתקוף את היעדים שלנו.
בלילה.
בלילה. ולכן התאמנו, כשהיינו שם בשטח כינוס. קיבלנו את הזחלמים, שלוש פלוגות. פלוגה א' קיבלה 7 זחלמים, אחרי הפלוגה ג' 6 זחלמים, ו4 זחלמים פלוגה ב' שנעה מאחור. התקדמנו לכיוון חורשת טל, עברנו דרך קריית שמונה, וליד הכביש עמדו אזרחים והריעו לנו וזרקו סוכריות, אבל אנחנו התעסקנו עם המשימה. היה הרגשה משולבת ומעורבת כזאת, של מתח לפני מלחמה,
כן.
ומצד שני אתה רואה אזרחים שמחים, כי הנה אנחנו, חטיבת גולני, באה לגאול אותם משנות האיסורים של ההפגזות הסוריות שהיו. בכניסה להבקעה או המעבר הגבול, מי שנכנס לפנינו זה חטיבה 8, חטיבה משוריינת שהייתה אמורה לעלות ולתקוף את היעדים קלה וזעורה, ואנחנו היינו צריכים להיכנס בעקבותם ולכבוש את היעדים של, זה היה תל הזזיאת, דוד 51, דוד 12 את תל פאחר, דוד 13 היה בשלב הראשון עתודה, ואם שני הכוחות האלה, שני הגדודים האלה יצליחו במשימתם לפי התוכנית, אז גדוד 13 היה אמור לעבור דרכם ולהיכנס למוצבי הבניאס.
בנקודה הזאת, אנחנו מיד נחזור להמשך הסיפור, כמו שתפעיל את הפטפון בדיוק. מה שאנחנו נשמע ברקע עכשיו, זה מתוך האלבום הזה שיצא אחרי מלחמת ששת הימים, ובו תיעוד של, של הקרבות בכל החזיתות של כתבי כל ישראל וגלי צהל. וחצי מהצד הרביעי של האלבום הכפול הזה מוקדש לקרבות ברמת הגולן. אנחנו שומעים את זה ברקע, אנחנו חוזרים לשמוע את הסיפור ממקור ראשון של אהרון ורדי, מפקד פלוגה א', אתם עולים בדרך לרמת הגולן.
חטיבה 8 חצתה את הגבול ליד כפר סוד, גבעת האם. גבעת האם, על גבעת האם ישבו בעבר אנשי האום, תצפית של האום הייתה שם. חצינו את הגבול, במאה מטר הראשונים, ראינו זחלם של חטיבה 8 שנפגע, ואנשים שכובים ליד הזחלם הזה, אנשים שלנו, פגועים, שרופים. זה היה שוק שאין אחד שעבר את הציר הזה שלא זוכר את זה ולא נזכר בזה.
זה היה הרגע שבו, נגיד, ההתלהבות התחלפה בתחושה אחרת?
לא, התלהבות חלפה עוד קודם, אחרי שכל אחד הבין מה המשימה שלו, אבל זה היה שוק, שוק של קרב, שוק של תמונת קרב. אבל שוב, גם אחרי התמונה הזאת, שום דבר לא השתבש אצל אף אחד מבחינת המשימה.
הם היו ממוקדים במשימה.
ממוקדים במשימה, וססים עלי קרב, זה לא משפט סתם.
כן.
התקדמנו לפי התוכנית, היינו צריכים להגיע לתוואי ההטייה. תוואי ההטייה הוא התוואי שהסורים תכננו להעביר את מי הירדן, שלא יגיעו אלינו, לכנרת, אלא שהם יגיעו דרך תוואי ההטייה לירמוק. מתוואי ההטייה היינו צריכים לעלות לציר הנפט. ציר הנפט, מי שלא יודע, זה נפט שהגיע עד ביירות.
כן, עבר צינור לכל אורך הכביש.
כן.
חברת British Petroleum.
כן.
מעיראק, מעיראק עבר עד, אני חושב, אוצור או צידון. בכל אופן, זה ציר...
תל פאחר נמצא על הציר הזה?
תל פאחר נמצא בציר הזה, ואנחנו צריכים להגיע לציר הנפט ברמת, שהוא ברמה יותר גבוהה מתל פאחר, ולהגיע ולתקוף את תל פאחר מלמעלה למטה, מהעורף של תל פאחר. זה התוכנית, תוכנית בלילה. כשהגענו לתוואי הטייה והיינו צריכים למשוך לכיוון ציר הנפט, מסתבר שהטנקים לא יכלו לעלות בציר הזה, בציר המתוכנן, שאני כבר לא יודע אם זה ציר או תוואי. לימים בדקנו את זה, ואז קצין המודיעין של חטיבת גולני בזמנו.
זה נבע ממודיעין לקוי?
אני עכשיו לא מתעסק עם לקוי או לא לקוי. אני רק אומר, הטנקים ניסו לעלות, חלקם הצליחו לעלות 80 מטר ולפרוס עמדות, אבל לא הצליחו למשוך למעלה. עכשיו,
ב-20 דקות... הטנקים היו מטווחים כל אותו זמן?
הייתה מחלקה, מחלקה 3 של עזרא ברוש, שהיא צריכה לתפוס עמדות באזור הניסיון לעלות, ולראות כמה פגזים ליטף האחר, והמפה, נמיר, ועוד כמה טנקים ניסו לעלות, לא הצליחו. המגד הוריד את המפה ב' שהוא הנווט, בניסיון למצוא להם תוואי.
דרך חילופית.
עוד דרך, או בין הבולדרים, כל הדבר הזה לא צלח, והגדוד כבר עומד 20 דקות. ומתחיל לחטוף, 20 דקות לא נע, אנחנו היינו כל הגדוד מטרה נערכת לסורים. ואז חלק מהטנקים הסורים שהיו בחירבת סודה, בתל הזד,
התחילו
לטווח. והתחלנו לאבד אנשים וכלים, ואז המגד אמר, לא יכולים, אנחנו לא יודעים, המגד, אני יודע מה הוא עשה.
היו בעיות בקשר אז, נכון?
מה שאני הייתי פלוגה ראשונה מיד אחרי המגד. אני רואה את המגד מושך בתוואי הטיה צפונה. זה תוואי שנוסעים בו עוד 800 מטר ואתה נמצא מתחת לתל פחר. אני רואה את המגד מושך בתוואי הטיה. לא נאמר שום דבר, נוסע אחריו. המגד הזה, כולנו הרצנו אותו, האמנו בו. הוא היה בשבילנו... דגל ש, ש... מה שהוא עושה או מה שהוא אומר, וננו, אני מסתכל מאחור, אני רואה בהתחלה נעו כמה זחלמים איתי, אבל כיוון שהדרך מאוד מפותלת, איבדתי קשר עם חלק מהזחלמים. הפלוגה שלי מגיעה אל מתחת לתל פחר, שאני מסתכל ואני רואה שתי כיפות ממש בגובה מאיימות עלינו, ואז הטנק שלפניי נעצר. אחרי כמה דקות מגיע אליי רב סרן אלכס קרינסקי, שהוא היה בעבר, הוא היה מפ"י בגדוד 12, וביקש מהמג"ד להצטרף, כי הוא היה מדריך בבה"ד 1, ובבה"ד 1 כבר לא מתפקדים בשעת המלחמה. אז הוא הסכים, אז הוא בא מחפק המגד, ונותן את הוראת המגד קדימה להסתער, שהמשמעות להסתער מלמטה למעלה, בשעות הצהריים, זה היה ב3, ובחזית המוצב.
ממש נורא.
אני מסתכל מאחור, כמה חיילים, התוכנית שלי הייתה לבוא מאחור עם 60 לוחמים. אני מסתכל כמה לוחמים היו לי באותו רגע, ומסתבר שרק 25, 3 זחלמים, יתר הזחלמים היו פוגעים, ובניסיון לתקשר עם הסמרפ"י שמיל גולן, הקשר לא עבד, ואנחנו עומדים מתחת ל... כאילו, זה שטח השמדה של הסורים, הם תכננו ככה.
כן.
אמרתי לאלכס, שיקח חצי מהכוח שלי ויעלה לתפוס את פעתי היד הצפוני, ואני למרות עם מעט כוח, 13 אנשים שהשארתי לעצמי, התחלתי לתקוף את היד הדרומי, שזה היד המקורי שלי מבחינת התכנון, זה היה היד המקורי שלי. ואמרתי, אין לי 60 אנשים, אין לי 60, יש לי 13, ואני הולך להתקדם כמה שאני אצליח, אבל חייבים לתפוס את המוצבים הראשונים כדי שהגדוד שעוד צריך להגיע לאזור, הסורים לא ידפקו את כל הגדוד.
כן.
אלכס הסכים, לקח, נתתי לו חצי מהכוח שלי, הוא התחיל לעלות לפעתי היד הצפוני, זה מה שביקשתי ממנו, ואני התחלתי לכבוש את החלק הדרומי של תל פחר. התקרבנו לגדרות, פרסנו את החיילים כפי שנהוג, והגענו לגדר הראשונה, מסתבר שהבונגלור זה מטען צינור שמפוצץ גדרות, הוא נשאר בזחלמים מאחור. דוב רוזנבלום, סמל, ניסה לחתוך את הגדרות, הוא היה בחלק מצד ימין שלי, אבל כמובן זה לוקח הרבה זמן. אני מסתכל לצד שמאל, לכיוון שירזי וחודדה, לא אמרתי מילה, הם רק הבינו. רצו, שכבו על הגדר, ואז כל הכוח שלי עבר על שני הלוחמים האלה ששכבו על הגדר, נכנסנו לתעלות, והתחלנו לטהר על פי התרגולות והמתכונת שלמדנו כל כך הרבה שנים, איך מטהרים יעד מבוצע.
איך הייתה התנגדות שלהם שם?
היו חיילים סורים, היה התנגדות, אבל אנחנו עשינו כל הזמן מסך אש קדימה. הבונקרים שלהם היו מאוד מאוד בטון של 40 סנטימטר כל קיר. זרקנו שני רימונים לכל בונקר, ונכנסו לטהר, והמשכנו. כל סורי שעמד בדרכנו נפגע ככל פיתול, לפני כל פיתול ירינו לפי התרגולות. גמרנו את המוצב החוץ בחלק הדרומי, נפצעו למעט אנשים, והמשכנו לחלק העליון. בחלק הדרומי יש שני תתי חלקים, מוצב קדמי שאותו כבשנו, ועלינו למעלה לחלק העליון, שם היו כמה בונקרים וכמה תעלות, וגם שתי סחחות. הגענו לשם, בדרך אני רואה שאלכס כבר תפס את פעתי היד הצפוני, ואני ממשיך בלחימה בחלק העליון של החלק הדרומי של תל פחר, ומסיים את טיהור הבונקרים ואת התעלות, ונשאר לנו עוד לטהר את הסחחות המנהלתיות שהיו בחלק המזרחי של החלק הדרומי. איך שיצאנו מהתעלות בפריסה, חטפנו אש מאוד כבדה מהחלק הצפוני עלינו. האחוד עם המ"מ מורד רץ קדימה כמה מטרים ותפס עמדות באזור גדר אבנים. אני חזרתי לתעלת המוצא שממנה קמנו, והתחלנו לראות לחלק הצפוני למקורות הירי שהראו עלינו.
כן.
בשעה זה היה קצת לפני ארבע, לפני ארבע, כן. סיימנו את החלק הזה. בשעה ארבע אני רואה את המגד בחלק הצפוני, ואני קורא לו, ואני אומר לו, החלק הדרומי בידי, אבל יורים עליי מהצפון. המגד חשב שמי שיורה עליי זה אלכס, אותו אלכס, שנכנס לחלק הצפוני. אז הוא, אחרי שהוא תיאר קטע תעלה, המגד, ועוד לידו חמאוי וקצין קצין הסיוע, הוא יצא מהתעלה וצעק את המילה איתן, 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 זה מילת החיבור בין הכוחות של גדוד 12. אחרי דקה לא ראיתי אותו, ולא ידעתי מה קורה איתו. וממשיכים לראות מהצפון, ואני ממשיך להגיב מהדרום. בשעה 20 דקות אחרי זה, אני כבר נתתי הוראה לשמור על כמות התחמושת. חששתי מהתקפת נגד של הסורים עלינו, כי אנחנו היינו רק מספר לוחמים. אז אמרתי, נשמור מחסנית אחת, אם תהיה התקפת נגד, שפחות מוכן להגן על עצמנו. אבל בשעה 4:20, מגיע מציר הנפט זחלם, ואני מזהה אותו כזחלם ישראלי, ואני רואה את המחלקה המיוחדת בפיקוד של עזרא סלע מגיע. מסתבר שהוא משטח השמדה למטה, עשה איגוף דרך הבניאס והגיע דרך ציר הנפט, אבל מהצפון לדרום. ואמרתי לו שהחיילים יקפצו מהר ויגיעו לתעלה שלי, כי יש להם נשק נונטט. רוב החיילים הספיקו לקפוץ, ומיד הזחלם חטף פגז. לוחם אחד שלא הצליח לקפוץ נהרג שם, עוד אחד נפצע. ואז פתאום אני מוצא את עצמי עם יותר תחמושת, יותר חיילים, והתחושה קצת השתנתה. הנה, יש תגבורת, הנה הגדוד התעשת וחוברים, כוח חובר לכוח. ואנחנו ממשיכים לראות את הצפון, כי עדיין יורים עלינו.
כן.
באותו שלב, שירזי, זה שנשכב על הגדר, שעה קודם, הוא היה עם המקלעון, וירה לכיוון צפון. אנחנו מדי פעם החלפנו חיילים, כדי שיחליפו מחסניות, יחליפו כוח, ובתור של שירזי, שהוא יורה לצפון, הוא חוטף כדור בראש ונהרג. בשעה 5, פעם ראשונה, הקשר שלי עובד. אני שומע את המחת, יונה אפרת, מדבר איתי. ואני אומר לו שהיד הדרומי, חוץ מהסחחות בידי, דיברתי עם המגד לפני שעה, ואני לא יודע מה קורה איתו, אבל הוא כבר ידע שהמגד נהרג, הוא קיבל דיווח, הוא לא אמר לי את זה. הוא אמר לי, ורדיה, תחזיק מעמד, אני שולח את הסיירת לעזור, והוא באמת שלח את הסיירת, אבל לפני שהסיירת הגיע, בסביבות 5:10, 5:15, אני שומע ירי מסיבי מעל הראש שלי, גם לכיוון הצפון. אני מסתכל ואני רואה איזה הסמך מפה שלי, וסמך מפה ג' שמיל, גולן ושוורצי, אספו עוד פעם לוחמים משטח ההשמדה, עשו עיקוף דרך ציר הנפט שבאו מכיוון הבניאס, ונכנסו לחלק הדרומי, ראו את תמונת הקרב, ראו אותי יושב בחלק הדרומי, והם היו מעליי, וירו גם הם לצפוני. ניהלו שם מלחמה, כי היו שם סורים, וזהו, בשעה 5:20, הסיירת מתייצבת, אבל לפני שהיא נכנסת, מגיע עוד כוח, פלוגה ב', שהם כבשו את בורג' בביל קודם, יד מבוצר שהיה מתחת לתל פחר, והם עשו סיבוב, עוד פעם, לעזור למי שכבר נמצא בתל פחר.
בשלב הזה אתם כבר יודעים שאתם מתקרבים לסיום המשימה?
לא, לא, לא. אנחנו עוד לא יודעים את זה, כי הצפון עוד מחזיק ויורה לכל הכיוונים. ואז סולוביץ' הוא הסמך מפה של פלוגה ב', כי המפה בעצמו נהרג למטה בשטח השמדה. ואז הוא מגיע לתל, בחלק הצפוני, רופקה, שהוא היה מפקד הסיירת, אומר לו, תיכנס לתעלה הצפונית, והוא נכנס עד לאיזה מבנה שעד היום עומד שם, ורוב הכוח שם נפגע, כולל סולוביץ', כולל 4-5 לוחמים. בשעה 6 מגיע סמחת, אחרי שהמחת אמר לו, לך תראה מה קורה בתל פחר. ואז הוא נותן הנחיה לסיירת להיכנס, והוא נכנס בעקבותיה. הם מסיימים עוד קטע חשוב בחלק הצפוני, ואז ב-6:20 הסמחת מודיע, דל פחר בידינו.
בנקודה הזאת, בוא תפעיל את מה שנמצא שם. לא, לא את זה, לא את, לא את זה, לא את זה.
כאן, כאן, כאן. תתן לי להגיד כמה מילים על זה.
אנחנו כולנו מכירים את שירי, את השירים שיצאו מיד אחרי מלחמת ששת הימים, שירי הקרב ושירי הגבורה. וב-1968, להקת פיקוד צפון, הייתה לתוכנית שנקראה על הרמה.
נכון.
עכשיו, הלהיט הכי גדול שם היה מלכות החרמון. ואף אחד לא יכול היה נגד מלכות החרמון, היה גם את עמק דותן, והיה שם גם את וחרב עין ביד דוד.
נכון.
והסתתר שם השיר בתוכנית שלה, שנקרא תל פחר. שיר שכתבו דרור רחבקין ודני ליטני. והוא נשכח. אז בואו נזכיר אותו.
בואו נשמע אותו.
שיר של הקת פיקוד צפון.
כאן הוגזנו באש, גהנו מחרישה, מעלינו חומה של בטון חמושה. אם תראה את תל פחר במרומי הרמה, שם הרוח עזה ומייללת. על גדר מוקשים חייל בגופו נשכח, לרעב הוא קרא לעבור מעליו, אז פנים אל פנים התנהל הקרב עד אשר תוהרו כל עמדה ומוצב מפקדו של הגדוד כאן נתן את חייו.
השיר הזה מתאר פחות או יותר את מה שקרה שם.
כן, אבל אני רוצה להדגיש, הקו הזה הוא מיוחד מכיוון שלמרות שהוא לא בוצע על פי התוכנית
המקורית, של הלילה.
של הלילה ושל הכיוון.
כן.
ולמרות ששדרת הפיקוד נפגעה, המגד נהרג, הסמגד נפצע, שני מ"פים נהרגו, למרות כל זאת, היעד הזה נכבש. הדבקות במטרה, הנחישות, המודעות של כל הלוחמים והקצינים שלא נפגעו, שהיעד הזה חייב להיחבש על ידינו, על ידי חטיבת גולני, הרוח הזאת דחפה את כולנו לבצע את המשימה ועד הסוף. בתל פאחר קיבלו 20 לוחמים צלשים, יותר מה שבכל קרב אחר בצהל. מי שכבש בסופו של דבר את היעד זה לוחמים מן השורה. זה הייחוד של תל פאחר, הדבקות במטרה מהמגד עד אחרון החיילים.
הרוח של גולני.
הרוח של גולני לבצע את המשימה. זה מה שמיוחד.
כן.
ועכשיו...
עד היום רואים שם את הקושי של, של הכיבוש, כי זה היה ממש מבוצר בצורה נכון. חזקה מאוד. כן.
בוא תספר על הפעילות כיום שלך סביב תל פאחר.
אנחנו לא התעסקנו בזה עשרות שנים. כל אחד...
המקום הוזנח.
לא, הוא טופל, אבל... בוא... עד 2002, הוא אפילו אולי המילה שאתה אומר הייתה יותר נכונה. ב-2002, אני חושב ששר ביטחון אז היה רבין. הוא נתן הנחיה לטפח או לשקם את תל פאחר ב-2002. מי שקיבל את הכסף, אני חושב שזה המועצה האזורית רמת הגולן, והיא הקימה צוותים ועשתה מה שעשתה. אנחנו כגדוד 12 לא היינו מעורבים לאורך כל הדרך. בהתחלה כן, עד שלא מצא חן בינינו איך הם... פרשנו מהוועדה הזאת. בשנות שנת ה-50, הוזעקתי למקום בשל חידושים שעשו, שפגעו מאוד מאוד במשפחות
השכולות. שנת ה-50 למלחמת ששת הימים.
לפני 5 שנים.
כן.
פגעו מאוד, זה היה לא נכון מה שעשו שם, מה שתקנו.
מה, במוצב?
למשל,
במקום?
היו באנדרטה של הלוחמים, היו לוחמים שבכלל לא היו קשורים לתל פאחר, היו חסרים שמות שכן נלחמו ונהרגו בתל פאחר, והם לא הופיעו, ולא הופיעו באנדרטה. ואז ביקשו ממני משפחות שכולות ולוחמים, להוביל מהלך של תיקונים, שיקומים, שדרוגים, של כל מה שצריך להיות בתל פאחר.
וזה עדיין מתבצע או שזה כבר הסתיים?
אני עוסק בזה כבר 5 שנים. התחלנו בזה של לקחתי, אספתי נציג מכל פלוגה ומכל כוח, שריון, סיירת, כל מי שהשתתף בקרב. וגיבשנו תוכנית עקרונית, מה אנחנו רוצים שיהיה שם ואיך. את התוכנית הזאת דחפנו במשרד הביטחון, עמותת גולני, המועצה האזורית, והרבה מאוד גופים שיתפו פעולה בצורה יוצאת מן הכלל. יוצאת מן הכלל. משרד הביטחון וקרן הקיימת תרמו, עמותת גולני נכנסה לעניין חזק. אני אולי הפיבוט שמתאם את המערכת או מוביל אותה, אבל בלי הגופים שאמרתי לכם, כולל צוות פעיל שלנו, מורד, שמיל, שלום אומן, דניה ביזר, אז לא היה קורה שום דבר.
אני אשאל שאלה קשה. למה 50 שנה זה הגיע למצב הזה שזה לא זז?
לא התעסקו עם זה 50 שנה.
אני יודע. אני זוכר שהייתי נוסע שם וראיתי את המוצב כמו שהיה, כאילו אחרי המלחמה.
תראה, כל אחד התעסק בקריירה שלו. אנשים בני 20 או 30, מתחתנים, לומדים, מחפשים עבודה,
ולא קם גוף,
עובדים,
ולא קם
ולא,
גוף.
לא קם גוף, או לא קם מישהו שירכז את זה, וזה קרה אחרי 50 שנה, זה קרה, לא, זה קרה ב-2002, שרבין נכנס לעניין, ונתנו לזה לזרום, עוד פעם, כל אחד, אני עסקתי, בספר הזה רואים במה עסקתי, אז לא היה לי זמן להתעסק עם זה.
כן,
היום אנחנו יותר פנויים.
הספר הזה, הוא בעצם מסע חיים ארוך ומרשים, כי אנחנו התמקדנו היום בסיפור הצבאי, בקטע אחד מסוים של הקרב על תל פאחר, אבל אהרון ורדי עשה המון דברים, גם בצבא, גם מחוץ לצבא. זה שווה תוכנית
נוספת. כן.
אנחנו הפעם, בגלל העיתוי, בגלל שאנחנו מתקרבים בשבוע הבא, זה 55 שנה למלחמת ששת הימים. אז בנושא הזה אנחנו התמקדנו. עכשיו, מה שאני רוצה לדעת, אם אמיר אבני נוסעים לגולן עכשיו, ונוסעים לכיוון תל פאחר, מה אנחנו רואים שם?
אפשר להיכנס, קודם כל, פינו את המוקשים, אפשר להיכנס.
הצעד אחד, תמיד אפשר היה להיכנס. מה שעשינו לפני חודש, גם החלק הדרומי, פיקוד צפון, אלוף פיקוד צפון, אמיר ברם, עם יחידות ההנדסה שלו, פרצו קטע של 130 מטר עם תצפית שאפשר לראות גם את החלק הדרומי. אז זה התוספת. אבל בגדול, קרב תל פאחר הוא קרב מאוד מסובך, בגלל שהיו שם המון כוחות שכל אחד לקח חלק, כבש חלק, עזר חלק. אז הכיבוש עצמו הוא היה מורכב. אבל מה שיותר מורכב זה לספר את הסיפור למבקרים. ולכן מה שהחלטנו, שאנחנו נמחיש בשטח מה שאפשר.
כן, בהחלט.
אז הצבנו דמות אחת או שתיים בכל מקום שכוח פרץ ונלחם בו.
כן.
ומתחת לדמות יש סלע שמסביר את המהלך של אותו כוח.
כן.
14 כוחות על סלע בזלת, וכך שאנשים מגיעים אז קוראים מאיפה נכנסו, איפה פרצו, איפה נלחמו. ומה שאנחנו הולכים לעשות, שאני מקווה שיהיה מוכן עוד שבועיים, על כל סלע יהיה תווית של ברקוד, וכל לוחם או משפחתו, או משפחתו, בכל כוח שהוא, ישרקו את הברקוד, ודרך האינטרנט ישמעו תסקית של הקרב, בערך 4 דקות, בין 3 ל-4 דקות,
כן.
עם מה קרה בכוח, תוך כדי ליווי של קולות נפץ.
כן, ברור, ברור.
קודם כל, אנחנו מצפים להגיע לשם ברגע שזה יתאפשר. עכשיו, אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית. אנחנו נסיים בנימה קצת יותר קלה, אם אפשר לומר. אתה מספר בספר שאחרי שחזרתם מרמת הגולן, הביאו לכם הפוגה, הביאו לכם הפוגה תרבותית, מוזיקלית. זמרת צעירה, אלמונית לגמרי, קוראים לך חווה אלברשטיין, בראשית דרכה. אנחנו נשמע דווקא שיר מהמשך הדרך, מתוך התקליט התבהרות. בוא, תן לנו, מוישה, תפעיל, נשמע. אז אהרון ורדי כותב שם, הוא שאל את הבחור, את הנערה, מי את?
צבינה של אישות שאל אם אפשר להביא זמרת, הייתה בת 18 או 19. אז אמרתי כן, בתנאי שתשיר שירים עצובים, אנחנו לא במצב שיכולים לשמוע שירים שמחים. כשהיא הגיעה, אמרתי לה גם, אם יש לך איזה שיר אחד או שניים, לא כל כך שמחים, החבר'ה לא יכולים להכיל את זה.
כן, ברור.
כולם, הרבה אנשים, הרבה חברים,
נהרגו.
והיא שרה. והיא שרה. זה היה כל כך חשוב לנו לשמוע אותה, ואני חושב שהיה גם לה חשוב להשמיע, היא ראתה את זה, ובספר שלי כתבתי כמה שורות על זה. ולכן היא זכורה לנו, לא רק בתור חיילת זמרת צעירה.
כן.
היא כנראה חלק גדול מהלוחמים, היא נשארה בתודעה זמרת צעירה.
כן.
שר יפה אז ושר יפה היום.
חבל בשם.
חבל אלברשטיין, מתוך התבהרות, שיר סתיו. לא מתאים לעונת השנה, אבל זה מה יש. שים לנו. זאת הייתה שעה מרתקת.
כן.
ואני רוצה להודות לאהרון ורדי שהיה כאן. ודרך אגב, אתם הרי יוצאים לטיולים בשבועות ובכלל, אז תגידי תודה לאהרון ורדי גם כי הוא היה מנכ"ל רשות שמורות הטבע, נכון?
רשות הטבע והגנים.
רשות הטבע והגנים. אתה איחדת את ה...
אני איחדתי את רשות... רשות הגנים הלאומיים, עם רשות שמורות הטבע.
מה שאומר שאנחנו צריכים לעשות עוד איזושהי תוכנית שתיוחד לנושא הזה גם.
בדיוק.
היית גם מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה, ויש לנו עוד המון המון נושאים להשלים. אבל הזמן קצר, אנחנו חייבים להיפרד. אז שוב, תודה רבה שהיית כאן איתנו.
תודה לכם.
תודה, משה.
תודה רבה לך, אהרון.
תודה לאמירה שהפיקה, ולדתן הטכנאי. ובשבוע הבא אין לנו מעדן וניל, כי...
זה שבועות.
שבועות, אבל שבועיים אחרי, אז אנחנו נתראה.
כן.
חג שמח.
חג שמח לכם.
ויום ירושלים שמח.